טוב, אנחנו היום נתחיל מאמר שהכותרת שלו זה שייך לפסוק ואברהם זקן בא בימים, כמו שיזכיר את זה מיד בשורות הראשונות ויסביר מה המשמעות של זה. אז הוא פותח ככה, להבין עניין מה שאמרו רזל, להבין משהו שכתוב בפרקי אבות, פרק ד' בפרקי אבות כתוב, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא. ככה המשנה אומרת. עכשיו כשלומדים המשנה הזו בפשטות, מה מסבירים מפרשי המשנה? שמכיוון שאדם יכול לחזור בתשובה רק בעולם הזה, אדם יכול לקיים מעשים טובים רק בעולם הזה, וכדי לקיים עולם הבא הוא צריך פשוט לעשות את זה פה בעולם הזה. אז אומרים יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא, אין הכוונה היא בפשט שעולם הזה הוא יותר מעולם הבא, כי הרי להפך עולם הזה מכין לעולם הבא. רק מה הכוונה היא שפה בעולם הזה אתה יכול לעשות את הדברים, כי אחר כך בעולם הבא אתה כבר לא יכול לא לעשות מעשים טובים ולא לחזור בתשובה. זה הפשט. אבל לפי פנימיות הדברים, לפי שבחסידות מסבירים, אז צריך לקרוא את המשפט הזה כפשוטו. ששעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, זה יפה יותר מכל חיי עולם הבא. והדבר הזה הוא קצת לכאורה פלא. כי הרי בסופו של דבר, כל מה שעושים בעולם הזה, זה לכאורה הכנה לעולם הבא. ובדרך כלל, הדבר המכין הוא לא יותר גדול מהיעד שאליו אתה רוצה להגיע. אבל אם כך, מה חזל מתכוונים שזה יותר? וזה מה שהוא יסביר במאמר הזה. ובזה הוא פותח באמת בשאלה. צריך להבין, ועל לא תכלית תשובה ומעשים טובים, מה התכלית של אדם שעושה מעשים טובים ושחוזר בתשובה? הוא שמהם נעשו לבושים לנשמה. הנשמה על ידי המצוות שמקיים פה בעולם הזה מקבלת לבושים, זאת אומרת מקבלת כוחות, שתוכל ליהנות מזיו השכינה בעולם הבא. כשהנשמה מגיעה לעולם הבא, היא צריכה יכולת שתוכל לקבל את העוצמה האלוקית שמהירה בעולם הבא. ומה הלבוש שעוזר לה לקבל את זה? זה המעשים טובים שעשתה בעולם הזה. אז אחורה יוצא שמה היעד? זה אותו זיו השכינה שיתנה בעולם הבא. והמעשים פה זה רק הכנה לקראת זה. כמו אמר הזוהר, כמו שהזוהר אומר על פסוק ואברהם, זקן בא בימים. אז הזוהר מסביר מה זה נקרא בא בימים. הפשט הדברים שהוא בא בימים, הוא זכה להרבה ימים. אבל הפירוש המילולי בא בימים. הוא בא, הוא נכנס בימים. הוא נכנס לתוך הימים. מה הפשט של הדברים? אומר הזוהר, באינון יום מין אילאין, אברהם אבינו נכנס לתוך הימים העליונים. מה הכוונה הימים העליונים? אומר הזוהר, ויילי להוא גברה, אוי לו לאותו גבר, לאותו אדם. דגרה יום מין לילה, אוי לו לאותו גבר שמחסיר מעצמו את הימים למעלה. ימים למעלה זה לבושים למעלה. דקדביין להלבש עלי בינון יומין, כשהוא יצטרך להתלבש באותם ימים, הוא יצטרך להתעטף באותם ימים, שהם יסייעו לו לקבל את הזיו והאור בעולם הבא. אז יום עדי פגם, אם יום אחד הוא פגם והוא לא עשה את מה שהוא צריך לעשות באותו יום, חסר עלי מהו לבושה, יחסר לו באותו לבוש, עד כאן לשונו. כנל, כמו שאמר קודם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם מספר ימים לחיות בעולם הזה, בהתאם למספר הלבושים שהנשמה זקוקה כדי לקבל את האור בעולם הבא. הקדוש ברוך הוא יודע כל אחד מה הוא צריך. אז אם אדם שקיבל כך וכך ימים, זה אומר שהוא זקוק למלא כך וכך לבושים, אז אם הוא מפספס כמה, אז שיגיע למעלה, לעולם הבא, יחסר לו כמה לבושים. אז מכל זה מבינים שלכאורה מה העיקר זה שם למעלה, כי הרי רוצים להגיע לשם ויהיה לנו מספיק לבושים. אז מה הכוונה? יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. והעניין, כדי להבין את זה, אז קודם כל צריך להבין מה הכוונה שהנשמה בעולם הבא נהנית. ממה היא בדיוק נהנית? דהנה, עניין זיו השכינה בעולם הבא. כשאומרים שהנשמה נהנית בעולם הבא מזיו השכינה, מה הכוונה? אינו כמו התפשטות חיות אלוקות בתוך העולמות. אל תחשוב שהכוונה היא שהנשמה נהנית מאותו אור אלוקי שמחיה את העולמות, ואנחנו היום בעולם הזה לא רואים את האור האלוקי הזה שמחיה את העולמות, ומה יקרה לנשמה שיתעלה למעלה? היא כן תראה את האור הזה. לא זה הכוונה. כמו שכתוב, אז הוא מכניס קודם כל להסביר מה זה החיות האלוקית שמהווה את העולמות, ומה אנחנו לא רואים, מה אנחנו כן רואים. כמו שכתוב, הרי הפסוק אומר, ואתה מחיה את כולם. הקדוש ברוך הוא מחיה את כולם, כולם כל העולמות, בכל עולם, בעולם שלנו את כל הנבראים, דוממים צמחים ובעלי חיים ומדברים, בעולמות העליונים יותר, את כולם. שהחיות אלוקות המתלבש תוך עלמין, החיות הזו האלוקית שמתלבשת בתוך העולמות ונותנת אנרגיה וחיות לעולמות, אינו מושג ונראה. אף נברא בכל עולם לא משיג ולא יכול לראות את החיות שמחיה אותו. הוא יכול לראות, יכול להרגיש שיש חיות שמחיה אותו. אבל מהי החיות שמחיה אותו? מהי המהות של החיות הזו? הוא לא יכול לראות. לדוגמה. כמשל, התפשטות החיות של הנשמה תוך הגוף. בוא ניקח דוגמה. הנשמה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו נשמה. ונשמה שנמצאת אצל כל אחד, היא, הנשמה הזו מתפשטת בגוף. והיא מחיה את הגוף. בהתחלקות האיברים. יש חלק מהנשמה שמאיר את הראש, את המוח, הלב, הידיים, הרגליים וכן הלאה. אז האנרגיה האלוקית, הנשמה, מחיה את כל האיברים בגוף. ובוודאי, באחיות רוחני לא שייך כלל שיהיה בו גם כן התחלקות החיות לחלקים. אם יש בגוף רמח איברים, ויש בגוף תכונות שונות, אז לא פירוש הנשמה היא פשוט מחולקת גם כן לאותם חלקים. יש חלק נשמה שהיא יד, ויש חלק מהנשמה שהיא רק. הנשמה עצמה היא מופשטת מכל הגדרה ותור. אבל כשהנשמה מתלבשת בתוך הגוף, אז כמובן, החלק שנכנס לראש, למוח, הופך להיות כוח שנותן למוח יכולת להשכיל ולהבין, והחלק שנכנס לפה, הוא הופך להיות כוח שיכול להגיע לכוח הדיבור וכן הלאה. אבל לא הנשמה עצמה מחולקת לחלקים. כי אין ברוחניות שום תמונה וציור. זה לא שאנחנו נגיד שהנשמה הרוחנית יש לה מחלקות של כוחות שונים. היא משהו, כוח כזה, שהוא מופשט ולמעלה מכל תואר מוגדר, רק שיורדת לתוך הגוף ומתאימה, הקדוש ברוך הוא בכוח המפליא לעשות, נתן את החיבור הזה של נפש וגוף, אז הוא ילביש בגוף כלים שונים, איברים שונים, והאיברים השונים שנמצאים בגוף, הם, כל איבר יש לו את התכונה שלו, ואז שהנפש נכנסת בו, אז פה היא מתלבשת בתכונה כזו, בו בתכונה אחרת. אז עכשיו ככה, אדם רואה, יש לו נשמה. הוא יכול לראות מהי הנשמה? הוא יכול לראות מה זה החיות, מה זה האנרגיה הזו שמחיה אותנו? מישהו יכול, אם הוא היה מסוגל לפתוח, אם היה רואה את זה, הוא לא היה מחזיק מעמד. אבל מצד שני, יש לו ספק, האם יש אנרגיה שמחיה אותו? זה ברור לו. והנה, התפעלות החיות באיברים ניכר ונראה. זה שהאיברים מושפעים מהנפש, זה ניכר ונראה, כל אחד רואה. יש לו תנועה בידיים, יש לו שמיעה באוזניים, יש לו ראייה בעיניים. את התוצאה של האנרגיה, אין ספק, כל אחד רואה. אבל מהות ועצמות החיות, אבל מה זו האנרגיה הזו בדיוק שמחיה אותנו? מה זה הדבר הזה? אינו נראה וניכר כלל, זה לא שייך בכלל שנברא יוכל לראות את האנרגיה שמחיה אותו. הוא רואה רק את התוצאה של העניין, אבל את הדבר עצמו הוא לא רואה. זה אצלנו, גם בעולמות העליונים, אותו דבר. אף נברא, סליחה, אף נברא לא יכול לראות את מה שגורם לו להיות נברא. כי זה משהו שמעליו, הוא יכול רק לראות את התוצאה שהעסק קיים. כמו כן, חיות האלוקות המחיה כל העולמות. אותו דבר, החיות האלוקית שמחיה את כל העולמות, אותו דבר, כמו שהנפש עם הגוף. יש עולמות בעלי גבול ותכלית, אז התוצאה היא מוגבלת. כל עולם לפי ההגבלה שלו. אבל האנרגיה האלוקית היא לא מוגבלת, היא אינסופית, היא פשוט, כשהיא נכנסת לכל דרגה ומקום, היא נותנת לו את החיות המתאימה לו. בוודאי אין בחיות הרוחני בחינת גבול ותכלית. ודאי לא שייך, כמו שאמרנו בנשמה והגוף, שהנשמה לא מחולקת לחלקים, גם האנרגיה האלוקית בכל העולמות היא לא מוגבלת בחלקים, היא רק נכנסת לחיות כל עולם ועולם לפי דרגתו, ואותו עולם מקבל את מה שמתאים לו. דרך משל, ניקח לדוגמה. שוב נותן דוגמה גשמית. חיות המחיה את עיגול כדור השמיים. השמיים עגולים, כדוריים, ומה עושה אותם ככה? ודאי חיות אלוקית שפועלת שהם יהיו ככה. בוודאי לא ייתכן לומר שגם החיות הרוחני הוא בתמונת עיגול. החיות הרוחנית הזו שמחיית השמיים היא גם עגולה, ולכן השמיים עגולים. החיות הרוחנית שמחיית השמיים היא אינסופית, היא מוגבלת ומופשטת, אבל כשהיא מתלבשת בשמיים, אז הקדוש ברוך הוא נתן לגדר הגשמי הזה של השמיים צורה של עיגול. במילא הוא בצורת עיגול והוא חי ויש לו את צבא השמיים עם כל מה שהוא מכיל, כל הגלגלים וכו'. אבל לא שהחיות עצמה היא הגלגלה. רק שהתפשטות החיות הוא לפי תמונת כלי המקבל החיות. שהחיות זה כמו למשל, נניח, תן דוגמה עוד יותר גשמית, נניח שאנחנו ניקח חבית עם מים אדומים, סתם, למשל. ועכשיו אנחנו, יש לי פה כל מיני סקיות וכל מיני גדלים וכל מיני צורות וניילונים וכל מה שנתאר לעצמנו. אני מתחיל עכשיו לשפוך את החיות, את המים האלו, בכל מיני כלים. אז פה המים שנכנסים בצורת כפפה, פתאום תראה כפפה של יד נמצאת פה. שם זה יהיה בצורה אחרת, יהיה משהו אחר. אז תראה, וואי, יש כל מיני צורות, אז מה נגיד? המים הם בצורת כפפה, המים הם בצורת יד? לא, המים הם, אין להם צורה. מה שיש צורה זה לכלים ששמתי פה, לניילונים ששמתי פה. כשאני מכניס את המים לתוך הכלים השונים, זה כל כלי מקבל את הצורה שלו, והמים ממלאים אותו בדיוק לפי היכולת שלו. אותו דבר גם פה. עוד לא. קודם כל, זה משל על להסביר. רוצה להגיד, עוד מעט להגיע, מה הנשמה משיגה בגן עדן. אחר כך נבין איזה לבושים יש לה להכיל את ההשגה הזו. אבל קודם כל הוא פתח ואמר, שתדע לך, שהנשמה שנהנית ורואה זיו השכינה בעולם הבא, אל תחשוב שהיא רואה את החיות הזו שמחיה את העולם שלה. אז הוא התחיל לתת משל. כמו שיש הנשמה שמחיה את הגוף, אז אנחנו רק יכולים לראות את התוצאה שהגוף חי, אבל לא יכולים לראות את האנרגיה שמחיה. אותו דבר בכל העולמות. כי האנרגיה הזו אין לה את הציור ואת התמונה ואת ההגדרה ואת ההגבלה שאפשר לזהות אותה. ואף על פי שהחיות מתלבש לתוכו, החיות מתלבש בתוך השמיים או בתוך כל נברא אחר, מכל מקום החיות עצמו אינו בגדר מקום וגבול. אתה לא יכול להגיד שהחיות עצמו מוגבלת ומצומצמת. אי אפשר להגדיר אותה. ובזה יובן, דכתיב, מלוא כל הארץ כבודו. פי זה נבין, כתוב, מלוא כל הארץ כבודו. אז ותרגומו, איך מתרגם התרגום את המילים, מלוא כל הארץ כבודו? זיו יקרי, יקרי זה כבודו, הזיו של הכבוד שלו ממלא את כל הארץ. מה הכוונה? שהוא רק זיו והתפשטות הערה בלבד. מה שנמצא בכל הארץ, בכל מקום ומקום, זה זיו והתפשטות של האין סוף. ואז הוא מוגדר בכל כלי ובכל עולם ובכל נברא לפי עניינו. לכאורה מצד שני כתוב וכתיב את השמיים ואת הארץ, אני מלא, אומר הקדוש ברוך הוא. רגע, אז מה מלא את השמיים ואת הארץ? הזיו שלו או הוא בעצמו? לכאורה זו סתירה. אז הוא אומר, והעניין ששניהם אמת. שני הדברים אמת. האמת היא שהוא בעצמו נמצא פה. עם כל האינסוף שלו. אבל זה שהוא בעצמו נמצא פה, אז אם היה נמצא פה עם כל העוצמה, לא היה נברא שום נברא גשמי ומוגבל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צמצם מעצמו זיו קטן, שמאפשר קיום של עולמות נבראים ומצומצמים. בעניין ששניהם אמת. כנל, כמו שאמרנו קודם, ששני הדברים קיימים. וזהו שאמרו רזל, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. מה הכוונה? אומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא גדול. ועליך השם הגדולה. אומרת הגמרא, מה זה הגדולה? מה זה הגדולה שלו? זה מעשה בראשית. זה שהוא ברא את העולם, זה... אז אנשים חושבים, אנשים, לא אנשים ברחוב, אלא כשלומדים תורה, איך מבינים לכאורה? כשאתה רוצה לשבח את הגדולה של הבורא, אתה אומר, איזה גדול הוא? שהוא ברא שמיים וארץ וכוכבים ונבראים. אז אומר, זה הגדולה שלו? כשאתה מדבר על הגדולה שלו, זה הענווה שלו, זה הצמצום שלו, זה הוא. זה הוא שהוא יודע לברוא עולם וכזה וכזה. הוא בעצמו למעלה מכל זה, כל העולמות, עם כל הגלקסיות, עם כל מה שאתה רואה, זה בשבילו פחות מאשר קליפות של גרעינים בשבילך. זה כלום. אני משבח אותו, אומר והגדולה. אומרים, במקום שאתה מוצא גדולתו, כשאתה מדבר על הגדולה שלו, תבין שזה הענווה שלו. דהיינו, לא כמו שהעולם סוברים. העולם זה לא אנשי השוק. אלא העולם זה כמו שבעולם התורה, כשלומדים את הפסוקים האלה, וככה לכאורה יכולים להבין שגדולת הבורא נקרא מה שהוא יתברך מחיה כל העולמות. זה הגדולה שלו? אמר שעד רבה, זו ירידה אצלו יתברך, זו ירידה גדולה בשבילו, שמשפיל עצמו, מתלבש תוך כל העלמין להחיותם ולקיימם. צמצום הכי גדול, שהקדוש ברוך הוא מתלבש בעולמות להחיות אותם ולקיים אותם, זה צמצום ענק. ומה שכתוב, אם כך, ואתה מחיה את כולם, משבחים אותו, אתה מחיה את כולם, אינו שבח מבחינת גדולתו יתברך. כשאני רוצה לשבח אותו ואתה מחיה את כולם, אני לא רוצה לשבח אותו, וואו, אתה כזה גדול שאתה מחיה את כולם. להפך, אני אומר לו, אתה כזה ענב שאתה מחיה את כולם. אתה כזה מצומצם, אתה כזה משפיל את עצמך להחיות את כולם. זה לא תואר מבחינת וואו, מה שאתה יכול לעשות, להחיות כל כך הרבה דברים. אלא וואו פה, תראה וואו, תראה איך אתה מצמצם את עצמך להחיות את כולם. כי אתה הרבה יותר גדול מזה. זה הפשט בתפילה, כך צריך להבין את המילים בתפילה. ואתה מחיה את כולם, זה צמצום, זה לא, אינו שבח בבחינת גדולתו יתברך, זה לא באים לשבח אותו כמה הוא עצמתי וגדול. שלגדולתו אין חקר, ולתבונתו אין מספר. אנחנו בכלל לא יכולים לתאר אותו. אז מה, אם נגיד שכל התואר שלו שיכול לברור עולמות כאלה גדולים, אז אנחנו כן יכולים לתאר את הגדולה שלו. הנה, הגדולה שלו היא שיכול לעשות כך וכך וכך נבראים. לא, אלא השבח הוא, אתה יודע מה השבח שמשבחים אותו שהוא כזה גדול? מבחינת הנבה שלו. השבח הוא שהוא כזה ענב, הוא כל כך גדול והוא לא שייך לכל זה. הוא מוכן לצמצם ולהוציא זיו יקרי, זיו קטן, שיוכל להשפיל עצמו. עד כאן הוא מתאר לנו את המהלך, מה קורה בבריאת עולם. ואיזה אנרגיה יש בעולם, כמו האנרגיה שיש בגוף, שאנחנו רואים את התוצאות, אבל לא רואים את האנרגיה שמחיה. לכאורה לי, אם יכולים לחשוב, שמה יקרה לנשמה כשהיא תעלה בגן עדן, מה היא תראה? אז היא כן תראה את האנרגיה שמחיה את העולם, כן? זה אנחנו לא רואים, והיא כן תראה. אז הוא אומר, לא. הנשמה לא, זה שהיא תראה את האנרגיה הזו, זה עוד לא השיא. זה שאנחנו יכולים לראות נכון, הנשמה לא רק שהיא תראה את האנרגיה הזו שהשפילה את עצמה לצמצם את העולם, לא זה מה שהיא תראה. אבל עניין עולם הבא הוא שנהנים מזיו השכינה, אתה יודע מה הכוון הזיו השכינה פה? השגת מהות ועצמות התפשטות החיות אלוקות מבחינת גילוי. הם יראו את האין סוף, את ההתפשטות הבלתי מוגבלת שהבורא לא את הצמצום שלו. אלא הם יראו הרבה יותר מהצמצום שלו לחיות את העולמות בבחינת גילוי. זה מה שהנשמה תראה למעלה. ועל זה הוא ישאל בהמשך איך יכול להיות שהנשמה תוכל לראות את זה. זה שקוראים לזה זיו, זה הפשט פה במילה זיו. הזיו פה זה לא הפירוש כמו שאומרים, זיו יקר היה הצמצום. מה שכתוב נהנים מזיו השכינה, זה הוא מסביר, הכוונה היא המהות, העצמות, הרבה יותר. צריך להבין למה הוא קורא לזה באותו לשון, אבל הרבה יותר, ועל זה תהיה השאלה, אז איך יכול להיות? רק נסיים את השאלה, עוד שלוש שורות. ואתה צריך להבין, איך תוכל הנשמה, שהיא בחינת נברא, יש בדבר בפני עצמו, להשיג מהות ועצמות אלוקות, שאינו בבחינת השר אגב וגבול. איך יכול להיות? אפילו נשמה בגן עדן היא גם נברא. ונברא הכי גדול הוא נברא. אז איך יכול להיות שנברא ישיג בורא? הרי זה בלתי נתפס. טוב, נסיים בשאלה הזו, שתציק לנו השאלה, מחר אנחנו בזאת השם, נוכל להתקדם.